עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. עם אריאל ברמן.
שלום לכם, ערב חי, רביעי בשבוע, ארבע דקות בדיוק עכשיו אחרי השעה 9, ערב חי גם לך חברון. הרבה זמן לא דיברנו על המשובצות שלך. אז עכשיו זה משובץ...
אז זה מדבר חופשי.
זה משובץ בתוך משובץ כזה, זה מין משובץ למתקדמים, נכון?
איך אומרים אלה? לא יודע, אז אתה יודע, כשבאדם מקבל מחמאה על איזה בגד, אז...
אז אומרים תודה.
לא, אז הוא אומר, לא יודע, זרקתי עליי משהו, אתה מכיר את האלה. הוא ארבע שעות לפני שהוצא מהבית, הוא בוחר את החולצה. אבל כשאומרים לו, מחמיאים לו, הוא אומר, לא יודע, זרקתי עליי משהו. הראשון, אבל... מה יהיה, תגיד לי?
אני הייתי אופטימי, נשארתי אופטימי, ואני מיום ליום יותר ויותר אופטימי.
לא יודע, אם היית שומע את מסיבת העיתונאים של שר הבריאות אחרי צהריים, אני לא יודע אם היית מחייך עכשיו.
לא, אני...
אני חיוכי שר ממני.
אני מודה שלא הזנתי היום בשום צורה שהיא לאף מידע חדשותי.
אני שמעתי באוטובוס, לא שפתחתי רדיו.
מה שמעת באוטובוס?
אני ישבתי באוטובוס ושמעתי.
שמה?
אה?
שמה?
שר הבריאות אומר שצריך נס כדי שלא יהיה סגר.
אה, כן?
הוא ממתין עוד יומיים שלוש, ובאים לא יהיה איזה שינוי בפרמטרים.
אני מניח שהוא אמר שלושה. אני מניח שהוא אמר יומיים שלושה,
כן, אני מניח. יומיים שלושה, כן.
אוקיי.
משהו, תוך יומיים שלושה.
כי מה, יש התגברות או גדולה?
כן, ממש, המספרים מדהיגים, והוא לא יכול לעשות המתה או סגרים כאלה קטנים חלקיים. לא, כי זה לא עובד. כי אם הוא מחליט, נגיד, לסגור את מכוני הכושר, אז יש זעקה של מכוני הכושר. אז סוגר אולמות, האולמות צועקים.
ואם כולם סוגרים, אז כולם יצטרכו ביחד.
אני רוצה לסגור, מה, אני רוצה לעשות רע, אבל... אז לכן, סגר כללי.
אני עדיין אופטימי. עזרת השם.
עזרת השם, כל מה ש...
בהיסטוריה...
כן, עם ישראל מלומד בניסים.
לא רק עם ישראל ודאי, אבל גם העולם כולו כבר עבר אירועים דומים, ובסוף...
מה זה דומים?
עבר. לא,
לא היה לו אח ורע לכזו מגפה, חוץ מהמגפה הספרדית ב-1917.
אחת מהשנה בממוצע היו מגפות שהן היו, אז הן היו באמת, התוצאות היו קשות בהרבה ממה שקורה יחסית כיום. ברוך השם, פה בארץ ישראל בכלל אנחנו רואים התנהלות יוצאת דופן.
ואיך אומר הרב מושקוביץ, אנחנו נלמד תורה. דבר שלא, אנחנו נזהר, אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות.
חובת הזהירות, כן.
מבחינת מסכה וריחוק וחיטוי ידיים, ואנחנו נלמד תורה, ואנחנו נתפלל, ואנחנו נעשה את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ומפה והלאה, נשאיר לקדוש ברוך הוא.
03-593-93, זה המספר שלנו בשבילכם המאזינים, ממשיכים לעסוק בהלכות הרמב״ם, עדיין בעניינים הקשורים לבית המקדש, אני רואה יותר התמקדות פה כבוד הרב הערב בקורבנות, נכון? אז 03-593-93 מבין המאזינים שעלה לשידור, אנחנו נחלק מאות שקלים לרכישת ספרים באחת מרשתות הספרים המובחרות.
מה הופך רשת מובחרת ללא מובחרת? מתי אתה נהיה מובחר? סתם אני שואל.
ברגע שהכרסת על עצמך.
אוקיי, בסדר.
בעולם הספרים יש מושג כזה, חנויות הספרים המובחרות.
אז אתה יכול לעשות... מה אתה צריך לעשות כדי שתהיה רשת מובחרת?
אולי זה מובחרות מלשון בחירה, שתחניות שבחרנו לשים בהם את המוצרים שלנו.
אני חושב שאולי מובחר זה משהו שיש לך הרבה בחירה. זאת אומרת, יש חנויות ספרים קטנות, אתה רוצה את זה, אין לך, אבל יש לך בערך, ורשת מובחרת, שאתה נכנס, יש לך הכל.
זה של מיתוג, פרסום.
אוקיי. אז זאת אומרת, השי הוא רק ברשתות המובחרות.
כל הרשתות הן מובחרות. אנחנו בחרנו. באחת מהן.
טוב.
נבחר באחת מהמובחרות.
הבנתי, הנה, עוד דבר הבנתי היום.
אז אמרנו ש... אני רק נזכיר, באמת חברון לא היה לו מושג מה תמון בווה שלו. אז אני אבאר את הווה שלך. הווה שלך הוא למה אנחנו ממשיכים לעסוק דווקא בהלכות מתוך הרמב״ם, זה כי ביום שישי האחרון התחילו מחזור חדש נוסף של לימוד יומי ברמב״ם, לימוד מסלול שנמשך כשלוש שנים, אז אומנם זה כבר התחיל ביום שישי, אבל עוד לא מאוחר להצטרף, עוד אפשר לרוץ, אתה יודע, אלה שרצים אחרי האוטובוס, אתם יכולים להספיק אותו, אז זה הזמן להצטרף ללימוד היומי, ושמענו כבר עדויות מכאלה שלומדים את זה, יותר ממסלול אחד עשו, והם מספרים שמי שלומד את הרמב״ם מקבל מושגים בתורה כולה. בהיקף הרבה יותר גדול של נושאים שהרמב״ם נוגע בהם, שלא תמיד אנחנו, כשלומדים הלכות, מגיעים אליהם בהלכה למעשה. ואחת הדוגמאות זה באמת הלכות בית המקדש וקורבנות, הלכות שפחות אנחנו מוצאים אצל פוסקים אחרים.
נכון מאוד, וזה המעלה של הרמב״ם, שמצד אחד היה לו ספרי הלכה, ספרי אגות, ספרי רפואה. הרמב״ם היה איש האשכולות, אולי היחיד בדורות האחרונים יחסית, שהקיף את כל המערכת, גם הרפואית, גם התורנית, גם ההשקפתית, אם זה במוירה, במוירה נבוכים, שהספר שלו הרי אחד הספרים שהתפרסם, ועליו כתבו מגדולי הפילוסופים עד גדולי החוקרים, האם כיצד ההסתכלות של הרמב״ם היא לגבי ההשקפה על מציאות הבורא, וכיצד יש להסתכל על מהותו של העם הנבחר, העם היהודי. הרמב״ם היה באמת אדם שאיש האשכולות שאפשר להגיד עליו ב-100%.
בביוגרפיה, אגב,
משה עד משה, על הרמב״ם זה נאמר.
נכון.
ממוישה עד מוישה לא קם כמוישה, ואגב, בביוגרפיה של הרמב״ם אומרים שהוא היה רופא גם.
כן. תודה, הרופא של המלך, הרופא של המלך.
טוב, יהושע, שלום וערב חי.
כן, שלום וברכה.
נשאל אותו מאיפה הוא לוותר על זה. טוב, בסדר.
כי אם הוא ירצה להגיד, אז יכול שהוא יגיד את האמת, ואם לא יכול להגיד כל מקום אחר.
מהמרכז, מהצפון.
זה לא משנה לנו מאיפה הוא.
לא, לי אישית, שוב, אני אמרתי את זה, ממש מעניין אותי מאיפה מתקשרים אלינו.
אבל הזמן שלנו כל כך מצומצם,
אז לא.
שלהשקיע במאיפה אתה, כפול 10 מאזינים.
נוותר. אפשר לדחוף עוד 4 שאלות בזמן הזה, אתה אומר. טוב, או לתת למאזין, נגיד, עוד 10 שניות לחשוב על תשובה נכונה.
למשל.
כן. יהושע, נכון?
כן.
יהושע, ערב חי, תגיד לי, מתי מקריבים קורבנות? אפשרות מספר 1 רק ביום, אפשרות מספר 2 ביום, ובדיעבד, גם בלילה? אפשרות מספר 3, קורבן 1, מקריבים גם לכתחילה בלילה.
1.
אחד אתה אומר שרק
רק ביום,
ביום,
פשוט לך הדבר, וטוב שזה כך.
צודק,
איזה פתיחה יפה.
ואין זמן אחר, בלילה אסור להקריב קורבנות, מי שהקריב הוא ייפסל, והרם מביא את זה הלכה למעשה, כך גם נפסק, כך גם זה מה שקרה בפועל.
שאלה נוספת ליהושע.
דוד, שהוא ישראל, שחט את בהמת הקורבן סמוך להשקיעה. אז אפשרו מספר אחת הקורבן פסול, כי הוא לא כהן. אפשרות מספר 2, הקורבן, כשר. אפשרות מספר 3, אין לשחוט לפני השקיעה, שמה לא יספיק לזרוק את הדם.
שמה הכהן בעצם לא יספיק לזרוק את הדם.
הכהן.
כן. אז הישראל, ישראלי ששחט את בהמת הקורבן סמוך לשקיעה, א', זה בכלל פסול כי הוא לא כהן, ב', הקורבן כשר וזה בסדר.
נכון.
ג', אין לשחוט לפני השקיעה, כי החשש שלא יספיק הוא לזרוק את הדם.
זאת אומרת, יש לו שתי בעיות בשאלה הזאת.
נכון.
מה אתה אומר?
3.
אין לשחוט לפני השקיעה. זה שישראל שוחט, אין לך בעיה עם זה?
לא, אין בעיה.
אין בעיה. אבל אתה אומר, לפני השקיעה זה בעיה, שמה לא יספיק לזרוק את הדם.
כמה זמן לפני השקיעה יש בעיה?
עד בין 4.
שוב. עד כמה זמן?
הוא אומר, עד בין 4 מותר. זה מה שהוא אומר.
מותר עד בין 4?
בין 4 מתחיל להיות בזמן בעיה. הזמן מתחיל להיות בעייתי.
אסור להקריב אחרי קורבן תמיד.
כן, אבל לא יקרה בכי קורבן תמיד, זה לא מקרה.
אז זאת תשובתך?
כן.
רגע, הקורבן קשר, וזו התשובה הנכונה, וחילה, הדבר ראשון הוא לא כהן, הוא ישראל.
לשחיטה קשרה בזר.
שחיטה קשרה בזר, יפה מאוד. אמנם המנהג לא היה לתת לישראל לשחוט, אבל שחיטה היא לא עבודה, היא לא חלק מארבעת העבודות הבסיסיות של הקורבן, וממילא שחיטה כן קשירה בזר גם בישראלי.
ומה אנחנו עושים עם הלילה?
ואין בעיה, כל עוד שזה לפני קורבן התמיד, לא ראינו שום מניעה לשחוט את הקורבן.
שיזדרז, לזרוק את הדם.
כן, פשוט מאוד.
טוב, תודה לך יהושע. אנחנו אומרים שלום וערב חי לחיים כעת.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב חיים, ומה קרה באמת שהקורבן נשחט באמת סמוך לשקיעה, אבל את הדם, זריקת הדם, לא הספיקו לעשות עד השקיעה. נכון, זו השאלה. אפשרות מספר 1 תזרוק עד צאת הכוכבים, אפשרות מספר 2. כי זמן הזריקה הוא יכול להיות עד צאת הכוכבים.
בדיעבד.
אפשרות מספר 2 למחרת, אבל עד חצות היום. אפשרות מספר 3, אדם נפסל.
אדם נפסל.
אז מה עושים עם אדם שנפסל?
אדם נפסל, יש לנו, במקרה של דם, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה על היסוד, מה שמוגדר, ובשירות השנייה שהולך פשוט לאמה, לאמה שבתשלום, לסוג של
לניקוז.
הניקוז, שמשם זה מגיע לדשן את השדות, וזה בקדוש הבהמות והקרקעות ואפילו עובדי כוכבים נהנו מאותו שיריים. על כל פנים, שיריים שופכים ליסוד. כל דבר אחר הוא פסול, ומילא הוא נשלח לאמה, ואין ברירה, והקורבן הזה הוא לא פסול, כי בגלל שאדם נפסל, ומילא גם הקורבן פסול, כמה שקורבן
פסול. ואז מה עושים עם הקורבן הפסול?
חייבים להביא קורבן חדש.
והבהמה עצמה?
הולכת לשריפה. יש עוד פעם בגמרא לגבי פסח, מחלוקת, רבי יהודה ורבי יוסי, כמדומני, האם אנחנו צריכים שאדם יהודי יהיה כשר עד זמן השחיטה, או הזמן הזריקה, נפקימן אם הוא נטמע באמצע. רואים פה מדד אחר קצת לגבי מהות הקורבן, אבל על כל פנים, בפשטות, עיקר הקורבן זה זריקת הדם, לא נזרק הדם מבחינה מסוימת.
הקורבן נפסל. שאלה נוספת לחיים.
כן. אקטר הימורין ואיברים. אפשרות מספר אחת ביום ולא בלילה. אפשרות מספר שתיים עדיף ביום, אפשרות מספר שלוש בלילה.
אני לא שמעתי טוב את השאלה.
אקטר הימורין ואיברים. מתי? ביום ולא בלילה. או עדיף ביום, או בלילה. או רק בלילה.
עדיף ביום ואפשר גם בלילה.
זאת אומרת, התשובה שלך היא שעדיף ביום, נכון?
נפלא. עדיף ביום, אפשר גם בלילה. זאת אומרת, למרות שאנחנו הרי יודעים שהתפילות נתקנו כנגד הקורבנות.
כן.
קורבן השחרית, תמיד של הבוקר, קורבן תפילת מנחה, כנגד התמיד שבין הארבעים, קורבן בלילה, לא מקריבים קורבנות. אז מדוע אנחנו מתפעלים ערבית?
תפילת רשות, לא.
נכון. כנגד אותו אקטר של איברים ואימורים. שזה הרשות באמת. ולכן עדיף ביום, אפשר גם בלילה, ואנחנו נמשיך עם השאלה הזאת.
שהוא ממשיך איתנו, נכון?
כן, בהחלט.
עכשיו, מה לומדים מכך שהקטר חלבים ביום? אפשרות מספר אחת שיום מחפר יותר מלילה. אפשרות מספר שתיים שחביבה מצווה בשעתה. או אפשרות מספר שלוש, לילה הוא זמן של דין.
חביבה מצווה בשעתה.
חביבה מצווה בשעתה. איזה פקיעות מדהימה.
שולט.
נכון.
מה זה שולט? הוא לא חושב פעמיים.
זה באמת נכון. היות שהמצווה עיקרה היה ביום, השחיטה נעשתה ביום, וממילא גם ההקטרה נעשית ביום, כי אמרנו כי הרי אחרי היום בעילה כבר אי אפשר להקטיר, היות שהמצווה היא ביום, חביבה מצווה בשעתה. באותה שעה שאתה מכיר את הקורבן, באותה שעה גם תזה את הדם, וגם תקטיר את האיברים וחלבים. זאת אומרת, אל תמתין. אל תמתין מיד לצמצם את המצווה לאותה שעה, לאותו זמן, בשביל לקיים את המצווה בשלמותה.
שאלה רביעית לחיים.
מה לומדים מים של שלמה? אפשרות מספר אחת, שכל פינותיך יהיו לימין.
רק נזכיר, ים של שלמה זו היה אותה קערת ענק שעמדה על הפרים מנחושת בבית המקדש הראשון.
קערה מלאה מים.
ואת המים הביאו מעין איתם.
זהו, עין איתם.
איתם, כן.
מאותו מעיין שהיה ליד השילוח. הוא זרם.
כן.
זרם לשם. אוקיי. איך אין, יפה, אבל שאתה זוכר את זה עוד מאתמול.
זכר זה מלפני זה כבר, אתמול.
לא, הוא ידע כל השנים.
כשהתחלתי רמב"ם בגיל שלוש,
הזכירו לו. אז מה לומדים מים של שלמה? אפשרות מספר אחת שכל פינותיך יהיו
לימין.
אפשרות מספר שתיים ששלמה המלך היה טובל כל יום. אפשרות מספר שלוש שטבילה במחובר פסולה. ים של שלמה.
תבילה במחובר פסולה.
זה לומדים, ים של שלמה.
מה פניותיך היו לימין? שזו התשובה הנכונה.
נכון. גם הגמרא מצאת בשתי מקומות, גם בזבחים, גם ביומה, נראה לי דף מנחת עמוד ב', שהים של שלמה, ששלמה עשה אותו, כתוב בברייתא שהוא הכין אותו בצורה כזאת שמצפון למערב, ואחרי זה לדרום, ואחרי זה למזרח. אמרת הגמרא, מכאן שכל פניותיך יהיו לימין.
מה זה פניותיך לימין?
זאת אומרת, יש לך שתי אופציות לפנות. או ימין או שמאל.
תמיד תלך לימין.
תבחר בימין.
ימין תמיד זה טוב.
ימין השם עשה חי, ימין השם רוממה, כן.
טוב, שלוש תשובות. זה לא רע, אנחנו בהמשך נדע בכמה זה מזכה אותך. תודה בינתיים, חיים. נזדרז ונשמע גם את יהודה לפני הפרסומות. שלום לך, יהודה.
ערב חי.
ערב חי, יהודה. ערב חי, שמעתי פעמיים, זה כנראה הרדיו דלוק.
כן. כן, אז להתרחיק ממנו, בבקשה או להנמיך.
מה לומדים מדין של זריזים מקדימים למצווס? זריזים מקדימים למצוות. אפשרות מספר אחת זה להקריב קורבן תמיד בנץ. אפשרות מספר שתיים להדליק את המנורה מיד אחר חצות. או אפשרות מספר שלוש להקטיר אברי הקורבן בתחילת הלילה. הזריזים, זריזים מקדימים מצוות. מה אתה אומר?
ג' להקטיר אברי הקורבן בתחילת הלילה. והתשובה שלך...
נכונה. אנחנו יודעים שהמשנה אומרת כל מצווה שמצוותה ביום קשירה כל היום. למשל, קריאת המגילה אפשר לקרוא כבר מהנץ, בדיעבד אפילו מילות השחר, אתה יכול לקרוא את השקיעה. כנל, מצוות שמצוותנו בלילה.
נכון, ברית, נכון, זריזים מקדים, ואשכם אברהם בבוקר, אבל למעשה מצוותו כל היום השמיני.
נכון, נכון, נפלא. אותו דבר, מצוות שהן בלילה, כמו למשל העומר, או אומרת לגמר גם הכתרה של האיברים, הכתרה של האיברים, אפשר להקטיר אותם כל הלילה. אבל מצווה, אומר הרמב״ם, לזרז, להזדרז, להקטיר אותם כבר בתחילת, אמרנו אפילו ביום, ואם לא הסתפקת ביום, אז בתחילת הלילה.
שאלה נוספת.
מה ההבדל בין כהן גדול למשיח מלחמה? אפשרות מספר אחת, בכהן גדול, בנו יורשו, ואילו במשיח מלחמה, לא. אפשרות מספר שתיים...
יורשו בתפקיד, הכוונה.
אפשרות מספר 2, בכהן גדול הבן לא יורש ולהפך.
גם משיח מלחמה, כן.
אפשרות מספר 3, כהן גדול נמשך בשמן המשחה ואילו משיח מלחמה בשמן הפרסמון. תשובה מעניינת.
ג' אתה הולך על הפרסמון בגלל הריח הטוב?
טעמו להפליא.
התשובה לא נכונה. בעצם כהן גדול בנו ממשיך את דרכו.
נכון, כל עוד שהוא מתאים, כמובן, אז יש עדיפות לכהן גדול, לבן שלו ללכת ולהמשיך את דרכו.
כמו אצל האדמו"רים.
נכון מאוד.
הבן ממשיך גם, בן יורש.
ראיתי תשובה מאוד מעניינת מהרב אושר וייס.
אבו שר וייס.
כן, הוא מביא גם מקורות, אבל לכל פנים, הוא אומר, במקום מחלוקת, אין דין ירושה של בן, במחי רבנות. כל המושג הוא שמסכמים. כן, הכל מסכמים, אז לא שייך. לכל פנים, אותו דבר, גם בכהן גדול. כהן גדול, כאשר יש לו אפשרות שהבן שלו יירש, הוא מתאים לכך, אומר הרמב״ם, הבן ממשיך. אבל במשוח מלחמה זה לא כך. במשוח מלחמה אולי זה תואר שאדם שמתאים לזה, ולכן זה לא עובר בירושה, אלא אותו משוח מלחמה פסקה כהונתו, מפסיק ומביאים אותו למישהו אחר, על פי בחירה כללית, ואין חובה דווקא למנות בנו אחריו.
הפסקה קצרה לפרסומות, כבר שווים עם עוד שאלות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. קול חי ודוד פדידה מציגים הקול הבא. הקול הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להקול הבא strudel@gmail.com. הקול הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית, בקרוב בקול חי. הקול הבא.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
והסירות עם מחלה מקרבך. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום שליטה.
כל אחד יתחזק באמירת אשר יצר. ובוודאי שבאמירת אשר יצר, שנאמר אותו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהמגפה הזאת תיעצר מעלינו.
כולנו משתתפים במבצע זיכוי הרבים הענקי. חלוקת ברכת אשר יצר על מגנט מפואר לאמירה בכוונה שיופץ בבתי ישראל. קחו חלק במבצע והזמינו גם אתם מארז ברכונים במחיר עלות וחלקו לשכנים, חברים וקרובים. 03-648-1000. חייגו כעת, זהו צו השעה. 03-648-1000. מאור לנשמה.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו, ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני. לאחר שיחה מצילת חיים עם תלמיד הסובל ממצוקה בעקבות חוויית בידוד.
כן, גם יוסף התקדם לתואר שני בייעוץ חינוכי במבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם ואנחנו עם מי ממתין לנו על הקו?
בוא נשמע. תעלומה.
רון הוא מהסיבוב הקודם שלנו, לפני הפסקת הפרסומות.
במקום לשים אוזניות, אני בא לשים את המסכה.
זה יפה.
השתנה פה, השתנו סדרי עולם.
היום למשל יצאתי מהבית, ואני הולך לכיוון המעלית, ואני מרגיש שמשהו חסר לי, ככה אני שם יד על הכיפה, ואז נזכרתי מסכה.
חסכה.
כן, זה כבר מתחיל, זה מוטמע. אהרון! שומע. טוב, תגיד לי, מתי מושכים את הכהן הגדול? אפשרות מספר 1 ביום, אפשרות מספר 2 בראש חודש, אפשרות מספר 3, מתי שרוצים.
מתי מושכים את הכהן הגדול?
או ביום, או מחכים דווקא לראש חודש, או לא משנה מתי.
ביום.
ביום, אתה בטוח. נעול על זה.
זה יש משהו נעול.
טוב.
בכל מאוד, דווקא ביום, כמו שהזכרנו, עיקר דיני קורבנות וגם המשיכה של הכהנים דווקא ביום ולא בלילה, זה לא משנה איזה יום.
זאת אומרת, זה לא מחכים לאיזה מועד מסוים, או יום מסוים, ברגע שמחליטים על כהן גדול.
על ידי 91 אמרנו זקני ישראל, הסנדרין, יש עניין להרבות בבגדים באותו זמן, כמובן שהוא לובש את השמונה בגדים מכל ארבעה, וגם מושכים אותו בשם המשיכה בזמן שהיה את זה, אנחנו למד גם על החלק הזה. אבל זה לא משנה מתי, העיקר ביום ולא בלילה.
טוב.
שאלה נוספת.
איכן היו נמשכים המלאכים?
כן.
אפשרות מספר 1 ליד הכותל המערבי. אפשרות מספר 2 ליד שער ניקנור. אפשרות מספר 3 ליד המעיין. מה אתה אומר, אהרון? איכן היו נמשכים המלאכים? כותל ניקנור או מעיין?
איתנו?
ליד המעיין. מאיפה אתה לוקח את זה? זאת אומרת, דבר ראשון, בוא נגיד שהתשובה נכונה.
כן.
ו... זה בכל ספר נביא כתוב את זה.
נכון מאוד, דברים בסיסיים, שהכהנים וגם המלאכים, בעיקר המלאכים וגם על פי זה גם הכהנים, אבל הכהנים זה פחות היה בדיעבד, בטוחות מעכב, וממילא את המלאכים כתוב שמשכו ליד המעיין, ומי שנמשך עד המעיין כתוב שממלכתו נמשכה הלאה, ומי שלא, אז ממלכתו נפסקה, כמו במקרים מסוימים.
טוב, אתה מוכן לשאלה הבאה? קטיקולין. מי הם? מי הם הקטיקולין?
הקטיקולין?
כן. קטיקולין. אפשרות מספר אחת זה שבט אפריקאי.
שעזר.
בבניין בית המקדש. אפשרות מספר שתיים זה סגני הסגנים של הכהנים הגדולים. אפשרות מספר שלוש, מדובר בהגדרה לבני משפחת הכהנים הגדולים. מה אתה אומר? קטיקולין.
מה זה קטיקולין?
אנחנו שואלים אותך, בשביל זה אתה פה.
קוף תף.
קטיקולין.
כן, קוף תף יוד, קוף וו, למד יוד,
נון סופית.
סופית.
כן.
זה נראה לי זה הסגני הסגנים של
הכהנים. נראה לך טוב.
נראה לך טוב. תשמע, בחור בקי, נראה, לא נראה, כן נראה, בסוף הוא עונה תשובות נכונות.
נכון מאוד, ואנחנו יודעים שלכהן גדול יש סגן, חובה שלו סגן, אבל הסגן הזה צריך שני סגנים. והשני הסגנים האלה...
זה כמו בלשכות השרים.
ולכן, אתם שני סגנים, הם מוגדרים בשם שהזכרנו אותם מקודם.
קטיקולין.
ועליהם גם היה עוד גזברים והמרקולין, ואנחנו רואים פה ממש מערכת שלמה בשביל להפעיל ולתחזק את בית המקדש, את כל הפעולות, כל העבודות, מי שחשוב על כמה פעולות וכמה עבודות וכמה דברים שהיו בזמן בית המקדש כאשר יקראו קורבן. יש לנו את השחיטה, את ההולכה, את החובה למרס את הדם, זריקה, יש לנו מספר פעולות שחייבים ללכת ולעשות, וכל זה צריך לעשות בזמן מסוים בשביל שלא כמובן לא יגיע הזמן שכבר הקורבן נפסל, אם זה בלינה או במחשבה או בדברים מסוימים, ועל כל זה צריך לנצח ממש מערכת שלמה של כהנים ואנשים, וממילא יש חובה למנות את אותם פעולות, אותם
כל
אנשים,
כל האנשים, שכל אחד ידע את מקומו.
שכל אחד ידע את המקום שלו, כמו שאתה אומר, ובאמת יפעל בהתאם לכך שהקורבנות חלילה וחס לא ייפסלו, כי אם הקורבן נפסל זה איסור של במקרה מסוים שנותר, וזה כרת, ואיסורים אחרים, ואסור לגרום.
זאת אומרת, זה צריך להיות שינוע, וצריך להיות כל אחד צריך לדעת מה את המקום שלו, ואת הזמן שלו, ומה הוא צריך לעשות, והכל צריך, נכון, כמו מפעל לנוע.
נכון, ואנחנו רואים את זה גם בקורבן פסח, כמו שהגמרא מזכירה שיש שם שלוש פעמים אנשים שהגיעו לבית המקדש בשביל שיקריבו את הקורבנות. כל פעם היה קבוצה שלמה של אותם ישראלים שבאו בשביל להקריב את הקורבן. מביאה הגמרא הכמויות היו אדירות. בכל אופן, בפעם השלישית, הקבוצה השלישית שהגיעה, לא הגיעה כבר לאמצע הלל וכבר סיימו אותה. זאת אומרת, הכל היה במערכת של מהירות עצומה של אלפי קורבנות.
כמו שאומרים, מתוקתק.
הכל מסוים, נכון.
שאלה שלישית.
כהן שעזר ללוי במלאכתו. אפשרות מספר אחת הוא קיים מצוות חסד. אפשרות מספר שתיים הוא עבר איסור והוא חייב מלכות. אפשרות מספר שלוש הוא חייב מיטה. מה קורה לכהן ששם יד ללוי במלאכה שלו? עוזר לו, מסייע לו. קיים מצוות חסד, עבר איסור וחייב מלכות, או שהוא חייב מיטה?
עבר איסור וחייב מלכות, אתה אומר. וגם בזה אתה צודק.
נכון מאוד, כמו
מה...
ש...
זאת אומרת, באמת, מה האיסור הגדול לכל...
נכון, יש לכל אחד, כמו שהזכרנו, את העבודה שלו. כל אחד יש את התפקיד שלו, את המקום שלו, את המיקום שלו, וגם את העבודה שלו. יש את העבודות של הכהנים, ויש את העבודות של הלוויים. והגמרא מזכירה, כמו שהלוויים עצמם התפלגו, התחלקו, חלקם היו משוררים, חלקם היו שוערים. חלק היו אחראים על השירה, אלה עם הקול הנעים יותר, וחלק היו יותר טכניים, היו אחראים על סגירת השערים ולפתוח. שמות הגמרא, שוער ששירר חייב מיטה. אין כזה דבר, אתה לא יכול לעשות פעולה אחרת.
כל אחד זה התפקיד שלו ושיעשה את התפקיד שלו.
אבל כהן שעובד את העבודה של הלוי, לא חייב מיטה, כבר הרב מביא את הפסוק שהרמב״ם החסיר אותו, לא הביא אותו, ומביא שכזה מצב הוא חייב רק מלכות.
שאלה רביעית.
חמישית.
ואחרונה.
רגע, למה חמישית? ענית לנו על...
לא, זה רביעית.
רביעית עכשיו.
זה רביעית, יש לך עוד שניים. ארון.
לא, זה חמישית.
זה חמישית.
כן, זאת חמישית.
נכון,
חמישית. צדקת.
הייתה רביעית ועכשיו חמישית.
טוב, שאלה חמישית. היכן הייתה מונחת צנצנת המן? אפשרות מספר אחת בקודש הקודשים, אפשרות מספר שתיים ליד המנורה, אפשרות מספר שלוש בפתח כניסה של...
בפתח הראשי של בית המקדש כמובן, בין העזרה החיצונית להיכל הפנימי.
טוב, אז מה אתה אומר? צנצנת המן שנשמרה. איפה הייתה מונחת?
קודש הקודשים.
קודש הקודשים, אתה אומר.
איפה בקודש הקודשים? אתה יודע איכן בקודש הקודשים? בבקשה.
הקו השתבש לנו. בכל מקרה, זו התשובה הנכונה, השלמת חמש תשובות נכונות.
אבל יפה, מאיפה? באמת, הוא לא חושב הרבה, הוא חושב אולי שנייה או שניים, ועונה תשובה נכונה, וזה יפה. הפקיעות הזאת ראויה לשבח וציון.
השתבח בתלמידי החכמים, ברוך השם.
עכשיו תבין למה אני אופטימי, חברון.
אחרי כזה מאזין.
המעניין הוא שצנצנת המן הניחו על גבי אבן מיוחדת בקודש קודשים, שם הייתה נמצאת הצנצנת המן, למרות
שעל פניו... למה באמת נבחר כזה מקום של צנצנת המן?
אתה שואל שם מאוד מעניינת, כי בסברה היינו אומרים שצנצנת המן, הרי המטרה שלה הייתה להראות לעם ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה אדם. אדם לא צריך לחשוש, אולי זה באמת אקטואלי גם לימים האלה, שאתה יודע, יש כל כך לחץ ציבורי, עד כל אדם בפני עצמו, מהכלכלה, מהפרנסה, אנשים חושבים איך הם ישלמו, הרי רואים שיש ירידה דרסטית מאוד בהכנסות, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות בטוחים ולהאמין ולהרגיש את זה שמי שמפרנס זה לא המעביד, זה לא המעסיק, זה גם לא הלקוח, אלא מי שגורם לאדם אם הוא יהיה עשיר ואת השם יהיה עשיר, זה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וזה אנחנו צריכים לדעת, ולכן, זאת הסיבה שהצטווינו לשמו, משה רבנו הצטווה, וכנה להמשיך הלאה עד שלמה המלך ששם את הצנצנת המן, הצטווינו לשמור את הצנצנת המן, להראות לך שאפילו במדבר, מקום שאין, אין לקוחות, אין קניות, אין כלום, בכל אופן, עם ישראל עם כל עשרות אלפים, מאות אלפים שהיו שם, חיו ופתחו והתקדמו ולא יחסר להם כלום, כי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס ומחלקל את כל אחד, וזה מסר בשבילנו. אז על פניו זה היה צריך להיות בחוץ. זה היה צריך להיות בחוץ, באמת שירו את זה.
כן.
אז צריך להגיד שבגלל המן, הרי זה דבר היה מאוד רוחני, זה דבר שלא נתפס, דור דעה, דור המדבר שניזונו ממאכלים כאלה, זה לא נתפס בכלל, כן, לא יודע מה זה בכלל, לכן זה קדושתו הייתה כאילו כמו...
קודש הקודשים.
כמו ארון הברית, כמו הלוחות שירדו משמיים, אותו דבר גם הצנת המן היה צריך להיות דווקא בקודש הקודשים, לומר לך, זה אחד היסודות הכי חשובים, כמו עשרת הדיברות, ככה מי שזן ומפרנס זה הדבר הכי בסיסי שכל יהודי צריך לדעת את זה בכל זמן וכל שעה, שקדוש ברוך הוא שזן ומפרנס מביצי קנים הקרני רעמים יכול לפרנס ויפרנס את השם כל אחד ואחד מאיתנו.
בעזרת השם. אנחנו עם דוד עכשיו, שלום.
שלום, ערב חי.
שים לב לשאלה.
מי יצר את מקום התמנת הארון והצנצנת?
ואני אסביר. הצנצנת המן, בגלל ש... שלא נדע נחרב את המקדש, אז התמינו את צנצנת המן, התמינו אותה במקום שהיה מיועד לכך. מי יצר את המקום והמקום של ההתמנה של צנצנת המן?
אפשרות מספר אחת, שלמה המלך. אפשרות מספר שתיים, יאשיהו המלך. אפשרות מספר שלוש,
יוחנן כהן גדול.
מה אתה אומר, רבי דוד?
או שלמה המלך, או יאשיהו, או יוחנן כהן גדול.
נלך על שתיים.
על
שתיים? אתה הולך על יאשיהו.
טוב. התשובה לא מדויקת לצערי.
שלמה המלך בעת בניית בית המקדש קודש קודשים, התנבא. וחזה ברוחו שבית המקדש הזה הולך להיחרב, כמובן אחרי מאות שנים, ומראש יצר מקום להתמנה ששם יניחו ויגנזו את צנצנת המן ביחד עם ארון העדות. למרות שארון העדות זה מחלוקת מאוד מעניינת, מי שמכיר, לא מסרט יומה, רבי שמעון בר יוחאי נחלק בזה. פעם אחת הוא אמר שהעלו את זה לרומי, פעם שנייה הוא אמר שזה נגנז, תלוי במוראים איך למדו בדת רבי שמעון בר יוחאי, אבל אתה רואה את זה מפורש, שהרמב״ם למד שזה המקום, ההתמנה של אהרון ביחד עם נצלם את המן, נעשה כבר בעת בניית בית המקדש.
תגיד לי הרב, כמה אתה מאמין לאגדה שבוותיקן, באיטליה,
נמצאים
כלי המקדש?
אני לא יודע אם זה אגדה, זה גמרא מפורשת.
גמרא
מפורשת, גם עשרת יומה. דף, זה אמור להיות בסמך ב', אומר רבי יוסי, יש ויכוח שם בגמרא, איך זרקו ביום הכיפורים את את הדם של הקורבן הסעיר עם קורבן הפר, כן? האם על הפרוכת או ליד הפרוכת? זה הוויכוח. אומר רבי יוסי, אני הייתי ברומי, וראיתי את הפרוכת, וראיתי טיפת, טיפות דם מסודרות כסדר יום הכיפורים.
אבל הוא הביא הוכחה שזה היה מעל הפרוכת.
כן, אז הנה.
אז זאת אומרת, שם בוותיקן, במרתפים, יש מקור ששם...
אמנם, הגמרא מביאה על אותו כהן, שנפל לו איזה קרדום, איזה גרזן או משהו, הוא היה צריך לחתוך את העצים, והוא שם לב שהרצפה, זה היה בית המקדש השני, הוא שם לב שהרצפה קצת שונה מאשר הרצפות האחרות. הוא בדק, ואז הוא התחיל לגלות ששם יש מנערה, ששם התמונים, הכלי המקדש. הוא בא לספר את זה לחברים שלו, יצאה אש ושרפה אותו.
למה אנחנו לא עושים מאמצים בינלאומיים להגיע לשם, להביא את זה, לקחת את זה?
הנה, גילינו את הסיבה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנגלה את זה כל עוד שהוא לא יגלה את זה בזמן שמשניים בקרוב ממש.
כן.
אבל תשים לב שהנה, חלק מהכלים באמת ברומי, חלק פוזרים. הם פה, ובזה השם, שיתגלה.
בעזרת השם. טוב, בואו נזדרז לעוד מאזין. לפני הפרסומות, שלום לישראל.
ישראל, הורים ותומים. היו בשני המקדשות?
רגע, אני לא שומע את
ישראל. ישראל נמצאה. אתה יודע למה אני שואל מאיפה אתה? כדי רק נראה שהוא מאזין. ככה אנחנו אומרים ישראל, וישר אנחנו רצים לשאלה.
זה יפה, שאחרי כוח הרבה שנים מצאת לעצמך תירוץ למה אתה שואל את זה.
אתה מה ישראל, אנחנו לא יודעים הוא על הקו, לא על הקו. אז ככה אנחנו מייצרים איתו שיחה בשביל להבין ולדעת. נו, אז עכשיו הוא כן על הקו או לא על הקו, ישראל?
יד שלמה מעדכן אותנו אם הוא על הקו או לא.
טוב.
הנה. עכשיו הוא איתנו. ישראל, שלום.
כן, שלום, ישראל מירושלים.
ישראל, אתה רואה?
חסך לך את השאלה.
חסך לי את השאלה.
אז בוא לא נבזבז את הזמן הזה עכשיו על השיחה שלך. חסך, לא חסך, בבקשה.
ישראל, הורים ותומים. היו בשני המקדשות, היו רק בבית המקדש הראשון, היו בשניהם, אבל עבדו רק בראשון. מה זה, הם היו תקולים? מה זה עבדו? טוב. ככה הרב כותב.
השתמשו בהם רק.
אוקיי, אז הורים ותומים זה בשני... הורים ותומים. אתה אומר שהיו בשני בתי המקדש, אתה אומר.
לא, לא.
מה?
היו רק בראשון. שוב, אני חוזר על האפשרויות.
טוב.
בשני בתי המקדש, גם בראשון, גם בשני, היה את ההורים והתומים. אפשרות שנייה, רק בבית המקדש הראשון היה את ההורים והתומים.
שנייה.
אפשרות שלישית, היה גם בראשון וגם בשני, אבל הם שימשו את הכהנים רק בראשון.
אפשרות שנייה.
אפשרות שנייה, ולמרות שחזרתי על זה בצורה מאוד ברורה פעם נוספת, זה לא עזר לנו.
כן, אבל התשובה היא שהיא לא מופרכת לגמרי.
נכון.
זאת אומרת, הוא אומר רק בראשון, כשהתשובה הנכונה היא שהם היו בשניהם, אבל הם עבדו.
השתמשו בהם רק בראשון. למה בשני זה לא היה להם כבר את היכולת?
כי לא עבדו, לא עבדו. פשוט טוב.
מה זה לא עבדו?
הווי-פיי לא תפקש.
להבדיל, כן.
הפלא מסביבו.
אבל למה זה כן?
זה לא בדיוק להבדיל, בעצם אם רוצים, היום בימינו הרבה יותר קל להבין את המושגים
שאתה רוצה להמחיש, זה ווי-פיי.
איך זה עובד, מה זה לקרב, איך זה פועל.
נכון.
היום אתה מבין שיש דברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא רואים אותם, והם פועלים.
שזה עובר דרך האוויר. שעוברים דרך האוויר.
נכון מאוד.
יש סיבה שבבית מקדש השני הורים ותומים לא עבדו?
בבית מקדש השני הקדושה שלו, הוא לא נבנתה על ידי שלמה, היא נבנתה גם בסוגיה של גויים. כל הקדושה שם הייתה פחותה, עד כדי כך שאפילו האש, חלק מהשיטות, לא ירדה משמיים. בית המקדש השני, ההורים ותומים היו, כי זה חלק מהבגדים,
מהבגדים,
נכון, של ההון כהן הגדול. אבל זה לא עבד.
זה לא...
פרסומות עכשיו, מיד נשוב עם עוד שאלות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. שירים ורחשים.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, פחנה לקובד שבס קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. והשבוע יתארח באולפן ליפה שמלצר. ערב שבת קודש בשלוש בצהריים, רק כאן בקול חי.
תודה.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
היו היה פעם ילד זהב, והיה לו רופא זהב, וקלינאי תקשורת זהב, ומרפא בעיסוק ששווה זהב. וכשהוא היה זקוק לטיפול, טיפלו בו מומחים עם ידי זהב ולב זהב.
הילדים של לאומית זהב מקבלים יותר ומשלמים פחות. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. רק 10 שקלים לחודש לילד. מילד רביעי והלאה חינם ומגוון טיפולי התפתחות ב-20 שקלים. הילדים שלכם שווים זהב? הצטרפו עכשיו ללאומית. כוכבית 507 מהנייד.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. חודשיים ראשונים בחצי מחיר. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
הילד קם בבוקר, נוטל ידיים, אומר מודה אני, מתפלל ואומר קריאת שמע. רבבות ילדי קרן ההסעות לא היו מתחילים כך את הבוקר אם לא הייתה הסעה שתיקח אותם כל יום ללמוד תורה בחינוך תורני. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם תזכו לילדים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
יריד הספרים השנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים יוצא לדרך. אלפי ספרים מעשרות מכונים וחסידויות, שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים, מכירה סינית, סיפורי ירושלים, חידונים, תחרויות ייחודיות ועוד. והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד יתקיים בימים ראשון עד חמישי, קף עד קף דלת בתמוז, בטלפון שמספרו 07-338-338-33 07-338-338-33 3833.
זוהי הודעה חשובה לכל הבייביסיטריות. בקרוב תקבלו פחות קריאות לשמור על הילדים בזמן הקניות.
בני ברק עוברת לקנות אחרת. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, אנחנו עם מאזין נוסף כעת, אלחנן, שלום.
שלום רבה.
מספר הפרוחות בבית המקדש.
השני.
היה יותר מבית המקדש הראשון? היה כמו בבית המקדש הראשון? אפשר מספר 2, היו יותר מאשר בבית המקדש הראשון, או היו פחות? מספר הפרוחות בבית המקדש השני לעומת הראשון.
אז או אותו דבר, או יותר, או פחות.
יותר.
יותר. למה היה יותר?
כי המספר המבדילה הייתה שם, במקום הסיטה יש שם שתי פרוחות.
לא ידעו, אם האמה שמפרידה היא חלק מבית קודש הקודשים או לא חלק, ומשום כך עשו גם מה וגם שתי פרוחות שיבדילו, תשובה נפלאה.
שאלה נוספת.
שם נרדף להר הבית, הר סיני, הר המוריה או הר הזיתים?
הר המוריה.
קל יחסית.
למה?
זה ברמב״ם או שזה לא קשור?
זה הרמב״ם.
הרמב״ם, כן? אתם מציין את זה?
הר הבית הוא הר המוריה.
יפה.
סידו.
טוב, אז שתי תשובות נכונות, שאלה שלישית.
את השאלה השלישית אני מקריא את התשובות אתה.
טוב.
כמה תפילות התפללו בשבת בבית המקדש?
כמה? משמר בית אב.
כמה מה?
כמה תפילות התפללו בשבת?
משמר בית אב שהיו שם.
בבית המקדש.
כן.
2, 3 או 4.
אה, זה פשוט.
הכי פשוט.
חשבתי יותר מסובך, אז אני אקריא את התשובות גם 2, 3 או 4.
כמה תפילות התפללו בשבת בבית המקדש?
שתי תפילות.
מתי?
אני יוצא מנקודת הנחה שהם פעלו פחות כי הם היו עסוקים, אבל אני לא באמת יודע.
אתה באמת לא באמת יודע.
אז אתה צודק שאתה לא יודע. אז בזה צדקת. 4 תפילות?
4, הוא משמם.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אתה לא תציל של הנכון.
רגע, הוא ענה 2, והתשובה הנכונה היא 4.
התשובה הנכונה היא 3, שזה אומר 4. מבין 1, 2, 3...
אז התשובה...
השלישית היא הנכונה, שזה 4 תפילות.
4 תפילות, כן, אז אני שואל, מה?
שחרית מלכה. ערבית. שחרית מלכה מוסף ונילה. בשבת.
אה, שבת! אין לי בראש יהיה יום חול, נכון? שבת, כן.
אז את כל התפילות בעצם שאנחנו
מתפללים. פלוס נילה. עוד פעם?
לא, 4.
כן.
שחרית, מוסף.
מנחה ונילה כמדומני, אז ערבית זה לא בחשבון.
לא, ערבית לא, ערבית תוקנה, אולי ערבית תוקנה אחרי החורבן, לא?
ערבית, לא התפללו, נכון. שחרית, מוסף, נילה
ומנחה. הייתה תפילת נילה בשבת?
כן, במקדש.
טוב, אז למדנו... אנחנו נפרדים עם שתי תשובות, נכון? שתיים היו לו?
כן.
אחת.
פחות. שתיים. פחות והר הבית, שתי תשובות.
שתיים. בסדר, אנחנו רשמנו לפנינו.
אולי אנחנו נשתה... אתה רוצה שנוותר על המאזינים עכשיו?
אני לא רוצה בשום אופן לוותר על המאזינים.
אולי נשתה שככה שלושתנו נעשה כזה משחק?
מה?
אולי נעשה משחק? אולי גם אני אסכפה.
שאני אשאל אותך? ולא אתה תשאל אותי?
אני אשאל אותך גם.
טוב, עד שיעלה המאזין הבא... בוא, אני אשאל אותך חברון, בסדר?
אבל שיהיה קל, אריאל.
אני אנסה לעשות לך את זה
קל. אל תעשה לי בושות פה ומאזינים לנו, ולא מעט אנשים.
אתה הרי שולט בכל 14 החלקים של הרמב״ם, כמו שאנחנו כבר למדנו להכיר בימים האחרונים, נכון?
לא שולט בתוכנן, שולט ב...
גם בתוכן, גם.
פחות. יותר בחלקים.
אז הלכות
סנהדרין, כן.
ברמב״ם. באיזה חלק נמצא? או בחלק שופטים, או בחלק משפטים, או בחלק הפלאה.
תראה, אני מנסה לחבר את סנהדרין.
אני אשאל אותך משהו אחר.
לא, אני...
איך הלכות סנהדרין קשור לנושא שאנחנו עוסקים בו?
לא, לא. אז דבר ראשון, סנהדרין הם היו איזה כמין מערכת שפיטה.
נכון.
מערכת שמקבלת החלטות. ואם אני לוקח שופטים, משפטים, או הפלאה, סתם, זה ניחוש כזה, זה אינטואיציה כזאת. אני הייתי הולך לכיוון שופטים.
יפה.
כי סנהדרין, שופטים, אתה יודע, זה מסתדר.
ובעצם הם ישבו ב...
רגע, אז זה נכון או לא נכון?
מה אמרת?
אמרתי שזה ככה זה נראה לי.
שופטים, אתה אומר, מתאים לשופטים.
מתאים לשופטים.
ש...
רגע, או, רציתי את האות. בבקשה, בהפקה, שלמה, תרשום את השם שלי.
ועכשיו, איך זה קשור לבית המקדש?
אני רוצה לקבל שובר.
כי שם הם ישבו.
לאחד מהחנויות הספרים המובחרות.
כן, נכון. אנחנו צריכים לדעת שהסנהדרין באמת, המקום הישיבה שלהם, הרי למדנו, שלא היו שני בית המקדש. בית המקדש, חוץ מהמלכי בית דוד, אף אחד היה אסור לו לשבת. למרות זאת, היה את לשכת הגזית. לשכת הגזית שמה, כן, היה המקום והמיקום, של הסנהדרין, 71 הזקנים שנבחרו, והם ישבו בלשכת הגזית. והגמרא כבר מביאה שלשכת הגזית שהייתה בסנהדרין, אחרי זה הוגלתה.
רגע, הסנהדרין, איך היו נבחרים?
יפה
מאוד. חברי הסנהדרין.
נכון. זה כמובן התחיל בכנסת הגדולה, בכנסת הגדולה, שלמעשה הם היו כמו סוג של נביאים, שהיו ממש צמדת 70 לשון, והיו ממש פרימטרים מאוד מסוימים. איך שהם נבחרו, וככה מדור לדור הוסמכו הסנהדרין, עד שהם
הוסמכו על ידי מי? על
ידי הקודמים, הקודמים עם ישוע, וזה בדרך במסורת, על ידי הקודמים, וכבר הגמרא מביאה שכאשר מינו את הסנהדרין הראשונה, תמיד נתנו גם את הבחרו עוד דיינים, תלמידים, שמשבו מאחורה, וכאשר היה מתפנה מקום, היו מקדמים אותם כל פעם. ככה היה תמיד היה 71 סנהדרין, שכמו שהזכרנו, הייתה בירושלים, ואז לפני החורבן גלו ליבנה, גלו לעוד מקומות, אז אותם סנדרין של...
טוב, הנה עוד שאלה מעניינת.
רגע, אני אולי אשאל אותך.
אין לי בעיה, רק בזריזות.
בזריזות. לדעת הרמב״ם, מה הם ארבעת היסודות, מהם מורכב העולם? זה יותר נשמע משהו כמו שאלה של זוהר או קבלה.
לא, מורכב עולם פיזי.
פיזי?
כן, מזה יסוד, מורכב העולם.
מים, חול, ארץ ואש... או אש, רוח, מים וארץ, או אש, מים, אוויר ודומם. מה?
בעצם ארץ הכוונה אדמה, לא?
כן.
אז אני, אם אני קורא נכון את מה שמסומן פה, זה אש, רוח, מים ואדמה.
אש, רוח, מים.
ארבע יסודות?
כן, כל דבר בעולם מורכב מהיסודות האלה. חלקם
אבל
רק...
מה ההבדל? חול.
חלקם מחלק מהיסודות.
נכון, מים זה רק מים, אבל כל דבר אדם מורכב ממים ואדמה. ורוח, אש כמובן.
טוב, למדתי אותו עוד משהו.
בזאת אנחנו חותמים. נספר לכם שהמאזינים שלוקחים איתנו את השוברים לרכישת הספרים, זה אהרון שלוקח מאיתנו 300 שקלים, וחיים שלוקח מאיתנו 200 שקלים לרכישת ספרים, באחת מרשתות הספרים. תודה לרב רועי מושקוביץ.
שרקוח, שבת
שלום. תודה רבה לך. תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, לשלמה פולק שהפיק אותנו. אנחנו מאחלים לכם המשך הזנה טובה.
בשבת שלום.
שדרים כל חיים.